סימן שין חוף א', סעיף י"ד, בחלקו השני של הסעיף. הסעיף שלנו, סעיף י"ד, עוסק בעניין של קמח קלי. למדנו בחלקו הראשון של הסעיף, שקמח קלי הוא מהדברים שאינם בני גיבול. קמח קלי הוא לא מתגבש להיות עיסה אחת, להיות גוש אחד, ומדאורייתא, דבר שהוא לאו בר גיבול, לא חייבים על הגיבול שלו. בכל זאת, אף על פי שמדאורייתא מותר ללוש ולערב קמח קלי בשבת, מדרבנן חז"ל גזרו שאדם לא ילוש ויערב קמח קלי בשבת, גזירה עתו קמח שאינו קלי. אם הוא יערב קמח קלי, הוא יבוא בסופו של דבר ללוש ולערב בשבת קמח שאינו קלי, קמח שהוא בר גיבול. האיסור שחז"ל גזרו ללוש בשבת קמח קלי שהוא לאו בר גיבול, זה רק כאשר הולש הרבה קמח. אבל כאשר הולש כמות מועטת של קמח קלי, בזה חז"ל לא גזרו. מותר בשבת ללוש כמות מועטת של קמח קלי, ושוב לחזור וללוש כמות מועטת, אף על פי שבסופו של דבר יתקבץ אצלו כמות מרובה, אבל הלישה תהיה בכמות מועטת ועוד פעם כמות מועטת, ובאופן הזה מותר ללוש בשבת קמח שאינו בר גיבול. קמח קלי ולא גזרו עתו קמח שאינו קלי. בחלקו השני של הסעיף נלמד לגבי תבואה שלא הביאה שליש שקלו אותה. תבואה שלא הביאה שליש שקלו אותה היא לאו בת גיבול. מדאורייתא לא חייבים על הגיבול שלה, לא חייבים על אישתה, כי שוב, היא לא משתלבת, היא לא מתגבשת להיות לעיסה אחת, והחידוש שגם מדרבנן לא גזרו על הלישה, גם מדרבנן לא גזרו על לישת תבואה שלא הביאה שליש. חז"ל לא גזרו בה עתו קמח שהוא בר גיבול. ולמה? המשתבר מסביר, אני אקרא את לשונו בסעיף קטן נ"ה, דלוישיוך למגזר, דלוילייסי למחלף בלישת קמח שאינו קלי, דאינו בכלל קמח. מכיוון שמדובר בתבואה שתחנו אותה תחינה גסה, ממילא זה בכלל לא בכלל קמח, זה בכלל לא קשור לקמח. אז אין טעם לגזור כאן עתו קמח שאינו קלי, ומותר. מותר רק אם הולש בלילה רכה, עם הרבה מים, אבל אם הולש בלילה עבה, בלילה קשה, אסור גם בתבואה שלא הביאה שליש, שתחנו אותה תחינה גסה. אם מדובר בבלילה עבה, אסור גם בתבואה שלא הביאה שליש. כמות מרובה, כמות מועטת מותר, כמו שהתירו כמות מועטת בקמח קלי, אבל כמות מרובה אסור. אלא אם כן הוא עושה שינוי אחר. מהו השינוי? שינוי של הפיכת הסדר. בימות החול רגילים קודם להניח את המשקה בכלי, ואחר כך להניח לתוכו את התבואה הזאת שעברה תחינה גסה. בשבת יעשה ההפך. קודם כל יניח את התבואה ועליו הוא ישפוך את המשקה. קלולוי של דובור. קמח קלי. הוא לאו בר גיבול, מדרבנן אסור ללוש אותו עתו קמח שאינו קלי, תבואה שלא הביאה שליש. גם בקמח קלי שאסור מדרבנן, עתו קמח שאינו קלי, אבל כאשר מדובר בכמות מועטת מותר, רק בכמות מרובה חז"ל גזרו, תבואה שלא הביאה שליש, שתחנו אותה תחינה גסה, מותר גם ללוש אותה כמות מרובה, כי בזה חז"ל לא גזרו עתו קמח שהוא בר גיבול, אבל זה רק כאשר מדובר בבלילה רכה. בבלילה קשה אסור. גם בתבואה שלא הביאה שליש, אסור ללוש אותה בלילה עבה בכמות מרובה. אלא אם כן הוא משנה את הסדר. נקרא את הסעיף בפנים. נתחיל מתחילת הסעיף, מסעיף י"ד בתחילת הסעיף. אומר השולחן אורך, אין מגבלים קמח קלי הרבה, קמח קלי הוא לאו בר גיבול. אסור בכל זאת ללוש אותו בשבת. למה? גזירה שמא יבוא ללוש קמח שאינו קלי. אבל בכל זאת, מותר לגבל את הקלי מעט מעט. בשינוי מעט מעט, מה השינוי של מעט מעט? הבירולוגיה מביא כאן שני צדדים, או שהכוונה כלאחר יד, או שהכוונה שהוא עושה את זה בדרך אכילה. אז לכן זה חלק מהאכילה, גם בכל אכילה שאדם אוכל, הוא לש בפיו את המאכל. בכל זאת מותר. אם הוא לש בפיו את המאכל מותר, כי בדרך אכילה, אז אין בזה איסור, זה לא מלאכה, זה אכילה, אז מעט מעט מותר. כל זה אמור לגבי קמח קלי, אבל תבואה שלא הביאה שליש, שקלו אותה, ואחר כך תחנו אותה תחינה גסה, שהרי היא כחול, והיא נקראת שטיסה, מותר לגבל ממנה בחומץ וכיוצא בו, אפילו הרבה בבת אחת, שלא כמו קמח קלי. למה? מסביר המשנה ברורה, כי זה לא דומה בכלל לקמח שהוא בר גיבול, כי הוא עבר תחינה גסה. והוא שיהיה רך, אבל קשה אסור, מפני שנראה כלש, גם בקשה, גם כאשר מדובר בבלילה קשה, בבלילה עבה, כך לכאורה הפשט, מסביר המשנה ברורה שרק כמות מרובה אסור, אבל כמות מועטת מותר, כמו קמח קלי. גם ברך לא מותר באופן גורף, אלא צריך לשנות כיצד. נותן את השטיסה ואחר כך נותן את החומץ. בימות החולך רגילים, קודם כל לתת את החומץ ועל גביו לתת את השטיסה. בשבת ישנה ויהפוך את הסדר. קודם כל ייתן את החומץ, קודם כל ייתן את השטיסה, ועליו ישפוך את המשקה. שינוי שלא כפי הסדר שרגילים בימות החול. יש כאן נדון בביור הלוכה, במשנה ברורה. מה הדין כאשר הסדר לא ידוע? לא יודעים, אין לזה מנהג ברור בימות החול. יש מי שנותן קודם את המשקה ואחר כך את הדבר הנילוש, יש מי שנותן קודם את הדבר הנילוש ואחר כך את המשקה. מהו השינוי שיעשו בשבת? המשנה ברורה מביא שנחלקו בזה הפוסקים, דעת התז, שבדבר כזה שאין לו דרך ברורה לעשות בימות החול, אז בשבת אין לי שינוי עבורו, ואסור ללוש אותו בשבת. התז מדבר לגבי מצות, שרגילים לקחת חתיכות מצות וללוש אותם עם יין בפסח. אומר התז, מכיוון שלא ידוע מה הדרך בימות החול, האם קודם כל לתת את המצות לתוך הכלי ועל גביו לשפוך את היין, או קודם את היין ואחר כך את המצות, לכן אין כאן שינוי. אם אין כאן שינוי, אז אסור לעשות את זה בכל אופן. מביא המשנה ברורה שאליאורה בחולק וסובר, שבאופן שלא ידוע הדרך הרגילה בימות החול, יעשה כפי השינוי שמבואר בגמרא. מהו השינוי שמבואר בגמרא, מה שלמדנו בסעיף שלנו? נותן את השטיסה, דיינו את המצות, ואחר כך את היין. אני אקרא את דבריו, ובאליאורה בכתב, דאם אין ידוע, יעשה שינוי דמפורש בגמורה, שייתן המאכל תחילה, ואחר כך המשקה. וכן כתב בספר חוק יעקב, וכן בחוק ינקב בסימן תוף עין ג' מצדד להקל בזה, וטוב להחמיר שלא לערב בכף, רק מנענע הכלי עד שיתערב. המשתבור לא סומך על זה לבד, לא סומך על דעת על יהורב והחוק ינקב לבד, אלא הוא ממליץ לערב גם שלא על ידי כף, רק לנענע בכלי, לעשות שינוי נוסף. וכל זה אם עושה הרבה, אבל אם עושה מעט מותר, אפילו בעווה, ובלי שינוי לדעה הזו. דבר נוסף, מביא כאן המשנה ברורה. הרי למדנו בשיעור הקודם, כפי איך שהמשנה ברורה הביא לעיל בסעיף קטן נון, שנחלקו רבי ורבי יוסי ברבי יהודה בדברים שהם בני גיבול, קמח, שהוא בר גיבול. האם רק הגיבול עצמו אסור, או כבר נתינת המים לתוך הקמח גם היא אסורה? נחלקו בזה רבי ורבי יוסי ברבי יהודה. רבי סובר שכבר נתינת המים לתוך הקמח יש בה איסור. רבי יוסי ברבי יהודה סובר שרק הגיבול אסור. נתינת המים בתוך הקמח אינה אסורה מדאורייתא, רק מדרבנן. לפי זה אומר המגיד אברום שאסור לאדם להשתין על גבי עפר. כי אמנם הוא לא מגבל את העפר, אבל נתינת המים בלבד יש בה איסור. אני אקרא את דברי המשנה ברורה. כוסב המוגן אברום, נראה לי, דאסור להשתין בשבת אלתית, משום גיבול, בכוונתו. אפילו לרוב הפוסקים שסוברים, דבדבר שהוא בר גיבול, אינו חייב עד שיגבל. מכל מקום, איסורי מי יעיקה. גם לשיטת הסוברים, שהחיוב משום לש זה רק כאשר הוא מגבל בפועל, אבל כאשר הוא שופך את המים לתוך הקמח, כאשר הוא שופך את המים לתוך הטיט, עדיין אין כאן איסור של לש לתוך האפר. בכל זאת, מדרבונון יש איסור בנתינת המים בלבד. אז לכן אסור להשתין מים על טיט. והוא הדין באפר תיכוח ובכל. ואף דינו מכוון ללישה מכל מקום פסיקרי שהוא. הוא כלי שרוקק בו או רוחץ בו פיו בשבת, ותחתיו יש חול עדק או גס, יש לעיין אם הוא אסור או מותר, דאולי אבי פסיקרי שדלו הניח אלי. אין לו שום עניין בדבר, פסיקרי שדלו הניח אלי. ומצאתי בספר בסמייר דמתיר, מטעם זה במוקו עם הצוירך, אפילו להשתין על טיט. למה? כי יש כאן פסיק רישה דלו הניח אלי באיסור דרבונון. גם לפי, גם אם נחמיר ונאמר שנתינת המים אסורה, לפי רוב הפוסקים האיסור שבדבר הוא רק מדרבונון. ומה גם שלא הניח אלי, וזה פסיק רישה, הוא לא מתכוון לכך. אז לכן פסיק רישה דלו הניח אלי, כך מסביר אשר הציון באיסור דרבונון, מותר. ונראה די יש לסמוך על זה במקום שעתית אינו שלו, ואז בוודאי לא הניח אלי בלישתה. אז מותר להשתין על גבי טיט, על גבי אפר, בזמן שזה לא שלו, כיוון שזה פסיקרי שבאיסור דרבונון דלא הניח אלי, אין לו שום עניין בזה. וזה רק איסור דרבונון, נתינת המים לרוב הפוסקים, אסורה רק מדרבונון. עוד מביא המשנה ברורה, כוס וחי אודום, כשמכסה מי רגליים בחול ואפר, וכשייתן מעט יהיה מתערב במי רגליים, אבי כמו לישה. אדם יש לו מי רגליים, הוא רוצה לחסות אותם בחול או באפר, יש בזה בעיה של לש. הוא נותן מים לתוך חול או אפר. אז מה יעשה? ייתן כמות מרובה של חול ואפר, שאז בכלל לא נחשב לנתינת מים. כי הנוזל מתבטל בריבוי החול והאפר, ואז זה מותר.